באחד הקבצים, בשמונה קבצים, בקובץ שביעי, הרב קוק מעיר הערה כזאת מעניינת. אנחנו רואים תופעה שהעולם, העולם התרבותי, העולם האנושי, מחפש הרבה חידושים. חידושים מדעיים, חידושים תרבותיים. יש נהירה מתמדת אחרי המצאות חדשות. לא רק נהירה אחרי המצאות חדשות, אלא יש עיסוק אובססיבי חזק מאוד ברצון לעצב את העתיד. כל הזמן מסתכלים מה יהיה, מה יהיה. התעניינות מאוד גבוהה בדברים החדשים שהולכים לקרות, ורצון להתעסק איתם. ובסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על העתיד, כך הוא מאיר שמה, העתיד נמצא פה. העתיד נמצא פה בדמויות מאוד קטנות, שהגובה שלהם הוא לא יותר ממטר, והשכל שלהם נראה קצת קטן. אבל העתיד נמצא כבר כאן. יש פה ילדים שמסתובבים. ילדים, אחר כך אולי בני נוער, שהם העתיד. ועד שאתה עסוק בהמצאת מכונות העתיד והמצאת שיטות עתידיות, עתידניות, בתחומים שונים ומשונים, העתיד הוא פה. העתיד נמצא כאן. הילדים הקטנים הללו, ילדים, הנוער שנמצא לפנינו, הוא העיקר. יש תסכול לכאורה בזה שהם לא מבינים שאנחנו עסוקים כל כך בדברים כל כך רציניים, בעתיד הרציני. יש לנו מצווה לחנך ילדים, כל אבא וכל אמא צריכים לעסוק בזה. יש לנו חובה, חייב האב ללמד את בנו תורה, לחנך אותו למצוות. הוא חייב להקים מערכת חינוך שתלמד את הילדים של התורה. יש לו מגע בלתי פוסק עם הילדות. לכל אדם, ירצה או לא ירצה, ברגע שהוא מטפל בילדים, הוא עוסק בעתיד. אולי זה מלמד אותנו, כך הוא כותב בלשון ככה של הערה, כאילו אולי זה מלמד אותנו מה הם פני העתיד? מה בעצם העתיד המרכזי שאליו אנחנו שואפים? אולי צריכים אנו לדעת מזה שהאושר האמיתי של האנושות, האושר העתידי של האנושות, הוא דווקא התום של הילדות. ו... התרבות שלנו, התרבות של עם ישראל, מחנכת אותנו, מרגילה אותנו להתעסקות בלתי פוסקת עם הילדים, והיא מחייבת אותנו לחזור חזרה גם כמבוגרים לקשר עם החינוך הילדותי. אנחנו נקשרים, אנחנו נאלסים לשוב כל פעם מחדש דרך הילדים לתום הילדות שלנו. זה מעניין, אין מקור בתורה מפורש לזה שיש מצווה ללמוד תורה. לא כתוב בתורה, בחמישה חומשי תורה, עליך חובה ללמוד תורה, עסוק בתורה, אין מצווה כזאת. המקור לחובת לימוד תורה, הנה הפסוק בשינתם לבניך. כלומר, הדרך שלנו לגדול זה דווקא באמצעות המפגש, הצורך, לעסוק בחינוך הדור הבא. המפגש שלנו עם התורה, עם ההתחכמות, עם החשיבה, צריך להיות בעל אופי, באטמוספירה, שיש בה פן של בשינתם לבניך. באטמוספירה של תום הילדות. כי באמת כל מטרת התורה בסוף, כל לימוד התורה זה בכפיל ושיננתם לבניך. לבניך השכל שלהם כזה קטן. ומה יש להם? יש להם תמימות. לימוד התורה, עם כל החוכמה שבו, והתורה נקראת גם עורמה, והתורה היא מחכימה, לימוד התורה צריך להוביל בסופו של דבר, עם כל העומק והגודל שבו, למצב נפשי, אישיותי, של שיננתן לבניך. אשרי מי שיונק מלשד הילדות, גם ביותו איש, גם בזקנתו. כמו שרה אימנו, שהיא הייתה בת 120 שנה, אבל היא הייתה כמו בת 7 שנים מצד התמימות שלה. וכמו שאול המלך, בן שנה שאול במולכו, מלך, תמים כמו בן שנה. אלא שפה צריך לברר באמת את המושג הזה שנקרא תמימות. תלך לפניי ויהיה תמים, תמים תהיה עם השם אלוקיך, תורת השם תמימה משיבת נפש, יעקב, אשתם, יושב אוהלים, מעלה גדולה, מסת נפש. מהי אותה תמימות? שגם הכוזרי, רבי יהודה הלוי, משבח אותה בעבודת השם, שהתמים הוא המעולה. קודם כל, תמימות זה לא נאיבית. יש מילה לועזית, אני לא יודע איך קוראים לזה, פתיות. בעברית קוראים לזה פתיות. כי אנחנו רואים שמחכימת פתי, זאת אומרת שאנחנו לא רוצים להישאר פתאים. אגב, בספר משלי יש המון המון הסברה על זה שאנחנו לא רוצים להיות פתאים. מה שאומות העולם קוראים נאיביות, זה ממש ממש לא התורה. זה מחכימת פתי. אחד הדברים האחרונים שאפשר לומר על שולחן ערוך זה שהוא תמים. שולחן ערוך, מי שלומד שולחן ערוך הוא רואה שאין שם שום תמימות. מדברים על הכל, ונכנסים לתוך החששות והגזרות, ונכנסים לתוך הפסיכולוגיה של הבן אדם וההרגלים שלו, ומה הוא עלול לעשות, ומה הוא לשים לב, ואין אפוטרופוס להריות, ומה המיגו של הרמאי, ומה אולי יעשה, שמה זה יזדייף ושמה זה יתקלקל. אין סוף לחשיבה המאוד מאוד מתוחכמת של כל מיני דברים שעלולים לקרות. מצבים, תרחישים כאלה ואחרים. אי אפשר לומר שמי שלומד גמרה הוא נתקל בתמימות. בעולם כזה, במובן התמימות החיצונית. זה לא נכון. תורת השם תמימה זה לא הכוונה שהתורה נאיבית. לא תאית, היא לא מתארת איזה תיאור אידילי, חסר אחיזה בחיים, שלא מתמודד עם שאלות המציאות, עם המורכבות של החיים האנושיים, עם הצדדים השונים, עם הסתירות, ממש לא. אז מה זאת תמימות? יעקב אשתם. יעקב אשתם הוא היה אדם פתי? לא. לא פתי. תמימות בלשון הקודש, בעברית, תמימות זאת אומרת מצב של שלמות. זה תמים, כבש תמים, הכוונה שהוא חלם. תמים זה לא שהוא לא יודע שעוד רגע עומדים לשחוט אותו, והוא מתנהג בפתיות, אלא הכוונה שאין בו מום, שאין בו חסרונות פגמים. יעקב אשתם, אומר רש"י, וליבו שווים. שלם. אין סתירות. תמימות, שלמות. שלמות נפשית. שלמות אישיותית. יש כמה בחינות למושג הזה שאנחנו אומרים שהתמימות, השלמות, היא מעלה. בראש ובראשונה, להיות שלם, כלומר, הזדהות נפשית מוחלטת. דווקא כשאנחנו עומדים מול עולם של ערכים, של מחשבות, של משפט, של עקרונות, ובוודאי השכל וגם המצפון מאוד מתפעל ומתעניין. שאלת המפתח היא האם אתה שייך לזה בנפש. באמת כולך שייך. השייכות המוחלטת ללא מצב של אני מבין, מכיר, מעריך, הלב שלי במקום אחר, או זה מאוד מעניין אותי, אני מסוגל לדבר על זה הרבה, אבל אני לא מוכן להתמסר, להקריב, להתלהב, לא להגזים, לא להתלהב, זה חשוב, אבל לא לאבד פרופורציה. חוסר תמימות זה מצב של שניות. אתה שייך למשהו, אבל גם שומר על מרחק סביר, מרחק הגנה. אתה לא מאפשר לעצמך להתמכר. להתמכר לדבר גדול. זה מצב לא תמיד. כשמקריבים קורבנות, שמביאים כבש לקורבן, כלומר לעבודה, הנושא הוא עבודה לכל הלב. עד הסוף. מקריבים אותו לעולם, זה מסירות נפש. שלם. כולו. לגמרי. אידיאלים מסתובבים הרבה בעולם, על אידיאלים אפשר לכתוב ספרים, על אידיאלים אפשר להעביר שיעורים. מאידיאלים אפשר מאוד להנות הנאה אסתטית, אבל אנחנו צריכים להיות מסוגלים להתמכר לאידיאלים. למסור את הנפש, להיות אידיאלים. זאת עבודה גדולה מסוג אחר. וזה בא מהילדות שבנו. בעולם הילדותי, הילד חווה את המציאות שסביבו בצורה מוחלטת, שלמה. יש לזה מחירים. אם נחרב ארמון החול שלו, נחרב עולמו. ואתה לא יכול לומר, זה הארמון, זה אתה, סליחה עם כל הכבוד, זה עדיין לא מזוהה עם האישיות שלך, זה רק ארמון חול. לא, אי אפשר. כי זה עולמו. זה ארמון חול, והוא עכשיו. וכשאתה מספר לו סיפור, אז הוא בתוכו, הוא בתוך הסיפור. העיניים שלו בורות, הוא מחור לגמרי. הוא מזוהה לחלוטין. התפיסה של המציאות היא לא מתוחכמת. זה גורם לו להרבה קשיים גם בעולם. מי שהוא תמים זה קשה. שהוא מזוהה נפשית עם כל דבר. הוא לוקח כל דבר ללב. הוא באמת לוקח את זה ללב. לקחת לו משהו, לקחת את ליבו. שייכת אותו למשהו, שייכת אותו לחלוטין. קשה להיות תמים. יש הרבה מערבים, יש הרבה הקלות שהתמים נתקל בהן. אבל על התמימות הזאת הילדותית נשענת כל היכולת העתידית שלנו כאנשים מבוגרים. אני מצטט, כל התמכרות טבעית, התמכרות לאיזה אידיאל מרומם, היא חזרה אל הילדות. תפיסת המושג, דחיפה פנימית. והילדות הזאת צריכה שמירה מפגעים העלולים. המצב הזה של התלהבות, שייכות נפשית עמוקה למשהו, זה דבר שצריך להיות נערה. לכן המפגש שלנו עם התורה נעשה תחת הכותרת של ושיננתם לבניך. באנו ללמוד תורה בשביל ושיננתם לבניך, בשביל שאנחנו נחדש, נחיה, נעצים את התום שבאנו. לא נדבר על אידיאלים, נחיה אידיאלים. לא נדבר על למה חשוב לגור בארץ ישראל, למסור את הנפש על ארץ ישראל. לא נדבר על זה שחשוב אלא נהיה. זה תום. במצוות למשל, אנחנו מבחינים הבחנה מאוד חשובה בין לימוד על המצווה לבין קיום המצווה. הבחנה יסודית. בהקדמה לעולה טריה, רב יהודה מביא קושייה מפורסמת על הרמב״ם. הרמב״ם במורה נבוכים, שיטתו שיש טעמי מצוות. הוא נוקט שיש לחפש, יש עניין לחפש טעמים למצוות, וגם בעצמו הביא המון המון טעמים למצוות בצורה שיטתית. אמנם הוא אומר הרמב״ם שזה מחלוקת בגמרא, כך הוא מסביר את הגמרא בברכות, הוא טוען שזה מחלוקת המוראים, האם יש טעמי מצוות או אין טעמי מצוות, אומר הרמב״ם, אני נוקט שיש טעמי מצוות. ולאור זאת הוא אומר שמי שאומר, מי שסובר שאסור להגיד בתפילה על כאן ציפור יגיעו רחמך ולטוב יזכר שמך, משנה מפורשת במסכת פחות, מי ששולל את היכולת לומר את זה, זה קשור לעובדה שהוא סובר שאין טעמי מצוות, וכאן ציפור זה לא קשור לרחמים. כאן ציפור יגיעו רחמך זה לא קשור לרחמים בכלל. זה עניין אחר, מה אתה נותן טעמי מצוות? איך תדע מה כזאת בחולם הוא החליט על כאן ציפור? אין לי מושג למה. זה שאתה בתפילה רוצה להכניס, אתה אומר, על כאן ציפור יגיעו רחמך, אל חטא רחם עלינו, סימן שאתה נותן טעם למצווה, שהמצווה היא קשורה לרחמים, ואתה לאור זאת בונה, תיאוריה שלמה. ומי ששולל את זה, מטעם זה שאתה עושה מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, הוא אומר רמב״ם, כך הוא טוען, הוא סובר שאסור לתת טעמים למצוות. אומר רמב״ם, אבל אני לא סובר ככה. כך הוא כותב מורה נבוכים. אני שיטתי שאפשר לתת טעמים למצוות. ומצד זה שאתה עושה את מדותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים, זה לא בעיה. אז מה, נעשית פרשנות לכאן ציפור שזה רחמים. אלא יש בעיה אחרת, למה לא להגיד על כאן ציפור רחמך, הסיבות אחרות, לא ניכנס לסוגיה. הרמב״ם בעצמו, אותו רמב״ם עצמו, בהלכות תפילה כותב, שאומר על כאן ציפור יגיעו רחמך, משתקים אותו, לפני שהוא עושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים. וכולם מקשים? אתה הרמב״ם במורה נבוכים אמרת שזה בסדר גמור להגיד שאתה עושה מידותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים. מותר להגיד תמיד למצוות, זה מצוין, יש המון הסברות. אתה בעצמך, בלכות תפילה, אומר שלא, שאסור להגיד שכאן ציפור זה קשור לרחמים. אסור לתת טעמי למצוות. אתה סובל מפיצול אישיות, רמב״ם? הרב ציודה שם מחלק חלוקה מאוד יסודית, ואנחנו יודעים את החלוקה הזאת מהכוזרי, בין לימוד למעשה, בין תורה לעבודה. גם אם בזמן הלימוד שלומדים המחשבות משוטטות להמון סברות לפעמים הפוכות, ויכול להיות שבעולם הלימודי שלך אתה מחפש המון טעמים ומחכים ומפלפל ומוצא המון המון סברות, רעיונות שונים ומשונים, כשאתה בא לקיים את המצווה ולעשות בזמן העבודה, שם אין מקום לטעמים. שם הנושא עכשיו הוא לא המחשבות שלך והסברות שלך. עכשיו הנושא הוא השייכות הנפשית המוחלטת. מוחלטת. במקום השייכות נפשית מוחלטת, הטעמים והנימוקים והרעיונות פגים, נעלמים. כמו ילד שעושה בלי לחשוב. חפץ טהור טבעי. כי ההכרה והלימוד אסור להם לגרום למעמד מפוצל אישיותי כלפי מעשה, למעמד של מורכבות מחשבתית שיוצרת איזושהי עמדה לא משוייכת עד הסוף. אם למשל יש איזו מצווה, יש מחלוקת ראשונים איך לקיים אותה, אבל למד את כל הראשונים, את כל האחרונים, את כל הסברות, וכאן, כאן. בסוף הוא בא לעשות את המצווה, רגע, מה אני עושה עכשיו? לפי השיטה הזאת אני כן, לפי השיטה הזאת בעצם לא. אז אולי זה לא מצווה, זה כן מצווה, מה אני עושה עכשיו? זה הלימוד, זה המעשה, המעשה עכשיו, עזוב את הכל, מה כתוב? כתוב ככה לעשות, עכשיו אתה עושה, הקדוש ברוך הוא פה, אל תחשוב על שום דבר. משל למה הדבר דומה? למשל שאני אוהב להביא אותו, לא יודע למה, אבל אני אוהב להביא אותו. משל למה הדבר דומה? לאמא שהולכת לסדנה בנושא חינוך ילדים. הולכת לשיעורים בנושא חינוך ילדים. יש לפעמים מאוד שהולכות לשיעורים בנושא חינוך ילדים. טוב. דנו שם, היה דיון, האם זה טוב לנשק את הילדים 400 פעמים ביום, או שזה לא כל כך טוב, צריך קצת פחות, צריך רק 283, וזה קצת מוגזם. דיון שלם היה שם. והאמא הולכת הביתה עם הדיון שלה, עם כל הראיות, הקושיות, המחקרים וזה, הולכת הביתה, והיא רואה את הילד שלה, והיא באה לנשק אותו, ועכשיו היא מתחילה להגיד, 283, כמה נשקתי אותו היום, זה כן טוב, זה לא טוב, אל תנשקי אותו. אם ככה ניגשת לנשק אותו, אם את חושבת עכשיו, תוך כדי, אם זה כן או לא, אז לי, לא תעשה נשיקה זו. זמן תורה לחוד, זמן תפילה לחוד. זמן לימוד וזמן מעשה. במעשה הנושא הוא השליחות הנפשית המוחלטת. מוחלטת. רק לא לחשוב עכשיו על רגע מה אני עושה, מה החשבון, מה יוצא מזה, האם זה מתאים. עכשיו אתה פה לגמרי. תום ילדות. שליחות נפשית מוחלטת. צריך להגן על העולם הטבעי. לארגן על השייכות הנפשית בזכות תינוקות של בית רבן העולם קיים, כי הם מכריחים אותנו לחזור חזרה אל התום, אל השייכות הנפשית. התום הזה יש לו עוד אפיקים, עוד נקודות. כמה אנחנו מעריצים, קשורים לדברים הפשוטים, היומיומיים, הלא מרשימים, הלא מיוחדים, שאין בהם ברק ולא עוצמה של חידוש. רבי ינאי במסכת שבת דף קוף ח' שלח למרוקווה, מרוקווה היה ראש החכמים, ראש הגלותא, אמר לו, תשמע, אני מבקש שתשלח לי, שעוד אנחנו בידידות, תשלח לי, אני יודע שאתה שימשת את שמואל, גדול האמוראים, תשלח לי ככה כמה דברי דברים טובים ממנו, קילורים, דברי חוכמה שהם מרפאים, נותנים בריאות. מי זה שמואל? שמואל, בעבר לזה שהוא היה גדול הדיינים, אנחנו יודעים על שמואל שהוא היה בעצמו רופא, ואנחנו יודעים שהוא היה יודע את כל האסטרונומיה. הוא נחשב אחד מחכמים הגדולים ביותר בכל התחומים, במדעים, בהכל. אדם מופלא, שמואל. אמר לו, מרוק וטוב, שלא תגיד שאני קמצן, אז אני שולח לך טיפ קטן משמואל. תשמע, תשתה טיפת צונן בבוקר, תלחות שדיים ורגליים בערב, הכל יהיה בסדר. זה הכל. זה מה שיש לך להגיד. מכל החוכמה האדירה של שמואל, מכל הידיעות האדירות שלו במדעים ובתורה ובאסטרונומיה, ברפואה, מה שיש לך להגיד זה לשתות מים בבוקר, כוס מים בבוקר ולחות שדיים ורגליים בערב, מי לא יודע את זה? זה אלמנטרי, נו, כולם עושים את זה. זה הדבר הכי פשוט, הכי יומיומי. דווקא אומר הרב, בהשגות עליונות, מדרגות הגבוהות ביותר, הדברים הפשוטים, השגרתיים, התמימים, הם העיקריים. הם מאירים את העיניים הרבה יותר. העיקר, עיקר הכל היא הדרכה של התמימות הפשוטה. לכן שמואל יחד עם תורתו הגדולה והעמוקה והרחבה וקדושתה העליונה, הדבר הכי חשוב שאפשר להוציא משמואל הזה, זה את השימוש התדירי, שהוא לא מיוסד על המצאות גדולות, עקים על פשטות תמימה. זה נכון בחיים הגופניים, זה נכון בחיים הנפשיים, זה נכון בחיים הרוחניים. היחס לדברים היומיומיים הפשוטים, היחס התמים, התמים הכוונה הלא מתחכם. דווקא בו נבנית הבריאות הגדולה, נבנית השייכות בסופו של דבר. נבנית היציבות, ההיקבות בנפש, תמידים כסדרה, מוססים כהלכתם, כבש תמים כל בוקר ובערב, פעמיים ביום. שגרה, שגרת בית המקדש. על זה העולם עומד, על קורבן התמיד העולם עומד. תמימות גם כלפי דברים שבאים לפעמים בחוץ. יש תחושות לפעמים ש... דברים חיצוניים, דברים שהם שייכים לעולם הרחב, יש בהם איזו הרחבה דעת והגדלת יכולת ההתמודדות וההכרה. אני יודע שיש הרבה מה לקבל מהעולם הגדול והפרוס לפנינו, אבל בסוף אומרת הגמרא מסכת ברכות, תחרות בין שני מלאכים. טוב, אנחנו לא כל כך מבינים מלאכים, אין פחות לא כל כך מבין, אבל כנראה המלאכים יש להם כנפיים, עושים תחרויות לפעמים שעות הפנאי, מי טס יותר מהר. אז בתחרות מנצח מיכאל את גבריאל. מיכאל יותר זה, כנפיים יותר ציניות, מטס יותר מרשים. גדול מה שנאמר במיכאל יותר מגבריאל, כי במיכאל כתוב והיה אופלה אחד מן השרפים, גבריאל כתוב מואף ביה. מואף ביה זאת אומרת אין לו תעופה מעצמו, הוא צריך מנוע עזר שיעזור לו לעוף. טוב, מושגים, מלאכים. מה זה מיכאל וגבריאל? גבריאל הוא אחראי על 70 לשון, שיוסף הצדיק אומרים לו, שפרו אומר לו, אתה לא יודע שפות, אז בא גבריאל ומלמד אותו את 70 לשון. גבריאל אחראי על כל הריבוי הגדול של הידיעות והעושר הלימודי שקיים בעולם הרחב, דרך החוכמה וההתפלספות. מיכאל הוא דווקא זה שמקריב קורבנות. הוא לא האיש שאחראי על ה... לא המלאך שאחראי על החוכמות הרבות, על העושר הלימודי שבעולם. הוא אחראי על העבודה התמימה. מיכאל עדיין מקריב קורבנות, יש בית מקדש למעלה, וכתוב שמיכאל הגמרא אומרת שהוא מקריב קורבנות. הוא הכהן הגדול. ומה הוא עושה מיכאל? סנגורם של ישראל. עסוק בסנגוריה. עבודה מאוד תמימה. עבודה שמבטאת אהבה. שייכות נפשית. מקריב קורבנות ומתפלל על ישראל, ודרכו השפעת התמימות והאמונה הישרה בדבקות הנפש. וגדול מה שנאמר במיכאל יותר ממה שנאמר בגבריאל. החוכמה והידיעות הרבות שחוץ לתורתנו הקדושה נכבדות, אבל הנטייה הטבעית שבלב, היתרון שלה זה שהיא עצמית, היא בנפש. ההשגה בחוכמה היא תמיד חיצונית לאדם. אז מה יש בתורה? פלא גדול. תורת השם תמימה משיבת נפש, להבדיל משאר חוכמות, להבדיל משאר חוכמות שבעולם, גדולתה של התורה, אומר דוד בתהילים י"ט, שהיא תמימה, היא משיבה נפש. היא חוכמה, היא לימוד, היא עיון, שכל מגמתו בסוף ורוב פעולתו לשוב אל התום. להצליח להשיב את הנפש אל שלמותה. פלא גדול של חוכמה. מחכימים יותר, תמימים יותר. שייכים יותר נפשית, מזוהים יותר. זה הפוך מעקרון העל של העולם המדעי. עקרון העם של העולם המדעי זה לשמור על אובייקטיביות וריחוק נפשי וחוסר הזדהות. זה א' ב' של מדע. אם המדע הוא מזוהה, אם המדען מזוהה, אז הוא כבר לא מדע. אתה מזוהה נפשית איתו, זה לא שיש. איך אתה יכול להיות מרצה לפילוסופיה אם אתה יודעים כולם שאתה חוסיד של הפילוסוף הזה? זה לא נקרא מרצה. אתה לא יכול להשיג את כל הדעות, אתה לא יכול לדון דיון אובייקטיבי. אצלנו הפוך. ככל שיותר גדולים בתורה, יותר מזוהים נפשית, נכון? יותר קשה לעמוד מבחוץ. יותר זה אלם חיינו. חוברים לתום. יותר מדקדקים במצוות. יותר רגישים, יותר אכפתים, יותר מתלהבים. נכון? מתלהבים. וזו מילה גסה, זה אפילו מילה יפה. מתלהבים. לימוד תורה הוא לימוד שמתלהבים בו. נכון? זה ממש לא גל החיים שלנו. זה מעורר את התום. כמה אנשים מבוגרים, מבוגרים, מסוגלים להתווכח בלעת על נושא שהוא לא נפקא מינה לחיים שלהם בכלל. על מחלוקת שלא קשורה לשום דבר רלוונטי. הם מתווכחים וצועקים אחד על השני וראיות. ועל מה אתם רבים? זה קשור לחיים שלכם, זה נפקא מינה. כלום. לא הולכים להיות דיינים, זה לא נפקא מינה לנו למה יעשה, כלום. על מה אתם מתווכחים? זה החיים שלכם. התורה, ככל שהיא נלמדת יותר, היא מגבירה את התום באדם. היא מעצימה את התום שבו. תמימה משיבת נפש. אבל צריך להוסיף עוד דבר. האויב הגדול של התום, האויב הגדול של התום הנפשי, זה העובדה שישנם חלקים באישיות שטוענים, יש להם טענות, יש להם שאלות, יש להם תחושה של משהו לא מטופל. האויב נגד התום זה האמירה שהתמים הוא קיצוני. הוא קיצוני. הוא לוקח צד אחד ויש חלקים שהוא מתעלם מהם. הוא מתלהב. כן, אבל מה עם זה וזה וזה? ומה עם החשבונות האלו? אתה לא לוקח את זה בחשבון וזה בחשבון, ומה עם הצד הזה? רוב מה שמצנן התלהבויות בחיים, בין אם האדם בינו לבין עצמו, בין האדם כשהוא נתקל בחברה, זה האמירה, טוב, זה צד אחד, זווית אחת, אתה קיצוני, אתה מתלהב, אבל יש עוד, שים לב, מה עם זה ומה עם זה, גם בתוך הנפש וגם בכלל בחיים. המון 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 התלהבויות מצוננות, תדיר, על ידי הטענה שהתעלמת מכמה עניינים, מכמה צדדים. כשהרמב״ם מתאר את התורה בשמונה פרקים פרק רביעי, הוא בוחר בפסוק תורת השם תמימה משיבת נפש. ותורת השם תמימה משיבת נפש פירושו לפי הרמב״ם שהתורה לא מזניחה אף צד. היא לא מעלימה עין משום סוגיה. היא לוקחת את הכל בחשבון. היא לא קיצונית, היא בכלל בכלל לא קיצונית. היא דרך האמצע. הרמב״ם יוצא נגד הקטנות, נכון? כי אתה מאבד, באמת, אתה לא לוקח בחשבון את כל הצדדים, אבל רק התורה בגאונותה האלוקית לוקחת את כל הצדדים בחשבון, ורק היא משיבה את כל הנפש. החזרה לתום הילדות מתאפשרת דווקא על ידי זה שלא מזניחים שום נושא, ואין שום טענה שכאילו יש פה הקצנה ילדותית, לא מבוגרת, לא ריאלית, לא כוללת. להפך, הכל מטופל, הכל עולה על השולחן. כל כוחות הנפש, כל צדדי החיים, הכל. איזון מופלא. איזון אלוקי. דווקא היא מחכימה פתי. ההפך, מי שלא לומד תורה הוא פתי. מי שלומד תורה יש לו נאיביות. הוא מתעלם מכל מיני נושאים, מכל מיני צדדים. שבחיים שלו, שבחיים בכלל. התלהבות אנחנו בודקים בעיניים של תורה. ככה אנחנו בודקים התלהבות. זה משפיע גם על תוכנית הלימודים האישית של כל אחד. הגמרא בקידושין אומרת שלעולם ישלש אדם את יומו, שליש מקרא, שליש משנה, שליש תלמוד, סדר בוקר תנ"ך, סדר צהריים משניות, סדר ערב גמרא, ככה כתוב בגמרא בקידושין. תוספות אומר, מה אנחנו עושים? לומדים תלמוד בבלי, שהוא יש בו הכל בפנים, הכל מורכב. אבל גם אם אנחנו מסכימים עם התוספות, יש בגמרא בקידושין הערה חשובה. כי אנחנו יודעים שכל אחד צריך להיות קורא ושונה ומשמש תלמידי חכמים, שזה שלושה דברים. וכל אחד מאיתנו צריך לשמר את המגע הרציף עם שלושת הרבדים האלו של התורה. גם כשהוא זקן ומבוגר, הוא צריך שיהיה לו מקרא, משנה ושימוש תלמידי חכמים. למדתי את זה כבר, זה שייך לילדות, נכון, כן, אבל כולם קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. כולם. וכולם צריכים ללמוד תנ"ך. נביאים וכתובים ולחזור על זה כל החיים. על דברי הנביאים, כל הזמן. ומי שאין לו זמן בין את השבוע, אז בשבת, אחרי קריאת התורה, אז משמים לו הפטרות. חוזרים על הנביאים כל הזמן. בכתובים, גם מדי פעם, כל מיני חלקים של הכתובים, מגילות, חלקים את זה. גם מי שאין לו זמן. וכולם צריכים ללמוד גם משנה. וגם צריכים ללמוד גם גמרא. אבל זה הלכת אחורה. אני כבר יודע ללמוד גמרא, אני יודע ללמוד אחרונים. כן, אבל תלמד כל יום גם תנ"ך, ופרשת שבוע סתם, וסתם הלכות פסוקות, משניות, דברים פשוטים. המפגש עם התורה צריך להיות מפגש שיש בו תמיד גם את הפנים האלו התמימות. כשאתה קורא סיפור בתנ"ך זה מעורר את רגשות הלב ואת ההכרה הלא מורכבת אלא התאמה של דמויות של שהיו שייכות נפשית עד הסוף לאידיאלי. נכון, דוד המלך בתנ"ך לא מתואר כלמדן. נכון, ודאי שהוא למד תורה. אנחנו רוצים לתאר את דוד כתמים, כאדם שמוכן לאמר על כל הקופה, למסור את כל החיים שלו למען האידיאלי, שעומד בניסיונות, שמקריב קורבנות, שקשה לו בגלל שהוא תמים, שהוא סובל קשיים גדולים מאוד בגלל התמימות שלו. צריך להיפגש עם זה כל יום. צריך להיפגש עם משה רבנו, עם התום שלו. עם היכולת לוותר, עם היכולת להאמין, עם הביטחון בהשם, עם עוצמת האמונה בתפילה, עם הציפייה לישועה. עם אותם יסודות מי צריכים להיפגש כל הזמן. ללמוד תורה ונביאים וכתובים כל הזמן. ללמוד משניות. הלכות פסוקות, דברים פשוטים. להחדיר בנו את הערך של הדברים היסודיים, היומיומיים, הדינים, כל השונה הלכות בכל יום. הלכות פשוטות, אני יודע הלכות. לא יודע עכשיו דברים. סתם מה עושים, השגרה שלי. הלכות יומיומיות, כמו בעל הבית פשוט. כן? מידים כסדרה. איך אני עושה, מה אני עושה, עבודת השגרה של החיים. איך אני שומר שבת, איך עוד תפילה, איך עוד ברכות, הדברים הפשוטים, היסודיים. הכילורים האלו של לשתות מים בבוקר ולחוץ ידיים ורגליים בלילה, שאומר שמואל, כן, הלכות פשוטות. אני כבר מכיר את מסכת ברכות, אני אומר, כן, נכון, אני יודע שאתה מסכת. חזור אין, הדברים הפשוטים, משתובים. צריך לשמש גם תלמידי חכמים, רפי אומר, שימוש תלמידי חכמים זה לימוד גמרא, בוודאי. ללמוד את הטעמים, ויש לך שכל, ותלמד אותו, בוודאי. אבל כל חלקי התורה. לשמר את כל החלקים, שהמפגש עם התורה הוא מפגש שכולל בתוכו את הצדדים השונים של האישיות. שרת העולה מעל ליבנו, שרת מה שחוצה בינינו לבין התום. הגויים נקראים ערלים, אומרת המשנה בנדרים, ערלים לא מסוגלים להשתייך עד הסוף. ערלי לב, ערלי אוזן, ערלים, אוטם, רש"י אומר, עורלה, אטימות. ודווקא כשהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם לעשות את עצמו בעל מום, לחתוך בבשר החי, דווקא אז הוא אומר לו, יתהלך לפניי ויהיה תמים. כי הסרת המחיצות והסרת החציצות בינינו לבין חיי קדושה היא התום. להסיר את המום הזה, להסיר את המחיצה הזאת, לדעת שניצחון על הרשעה בעולם, כך הוא כותב הרב, צריך לנצח את הרשעה, היא באמת מאוד מטרידה. גובה בנו מחירים יקרים מאוד, כואבים, שאין להעריך את הכאב שלהם. הניצחון על הרשעה בעולם יהיה רק על ידי כוח תורה, על כוח התמימות. כי מה שנותן תוקף לרשעה זה שהעולם הוא לא באמת באמת תמים. אז מה לי אחא, מה לי אתם? אם אתה לא באמת שייך לטוב האלוקי, אז אתה לא באמת שם. זה נותן כוח לרשע. הסדקים האלו, העורלה הזו, הפער הנפשי, זה מקור הכוח של הרשעים שאומרים, תסתכל לי בעיניים, אתה לא באמת חי ככה, אתה לא באמת מאמין עד הסוף, זה יהיה לסוד הכוח של הרשע בעולם. ניצחון של רשע, על הרשע בעולם יהיה על ידי כוח התורה שמתעורר על ידי דווקא תינוקות של בית רבן, שמושלת בתקופת הילדות. זהו הטוב הגמור המכריע את כל הרע לטובה. חודש טוב, שרות טובות.